בפרשת מכות, באמצע הפרשה, מופיע שם סוגיה שהיא סוגיה נצחית בישראל, נאמר כך. זה מופיע בפרק ל"ב במדבר, בתחילת פרק ל"ב, סוגיית בני גד ובני ראובן. אני אשתדל בזמן הקצר שיש לנו לנסות ולדלות מתוך הסוגיה הזאת וכמה סוגיות מקבילות, לדלות איזה נקודות, איזה קווים נצחיים שחורזות את הגורל של עם ישראל על פלגיו. אם כן, אני אקרא כדי לקצר בצורה שנראית לי ראויה את הפסוקים הראשונים של בקשת בני גד ובני ראובן, פרק ל"ב, פסוק א'. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבא ונבוא ובעון, הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. קורן, יש פה לבן, רווח להתבונן. ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תישבו פה, ולמה תניעו את לב בני ישראל מעבור את הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ. סיכן, זה עוד לא נגמר, אבל יש פה, אתם מבינים, תגובה חריפה של משה רבינו שמזכיר להם בין היתר את חטא המרגלים. הרי מה הם ביקשו בסך הכל? תודה. מה ביקשו בסך הכל? מה?
אדמה.
אדמה, איפה?
ארץ.
איפה? מעבר לזה, זה ארץ ישראל? כן, לא, תחליטו.
איפה?
מעבר הירדן. זה ארץ ישראל? כן, מסכים? מסכים? אז אם זה ארץ ישראל, למה... וואה, יש לי כמה שאלות, לא? אם זה ארץ ישראל, אז קודם כל, מה השאלה אולי הכי חזקה?
למה
הוא קצת? למה הוא קצת? זו שאלה חזקה. אבל יש עוד יותר חזקה. אם זה ארץ ישראל...
למה הם צריכים לבוא?
איפה נקבר משה? סליחה, לפני שאתה משלים. איפה נקבר? שם, נכון? שם, שם. סיחון ועוג, ארנבו, נון בו.
למה הוא כעס?
עוד לא ענינו. זו שאלה כל כך טובה. אתה רוצה שנענה ככה מהר? אנחנו מעדיפים שאלות טובות מאשר תשובות פחות טובות. אז עוד שאלה. שאלה לא פחות, משה כידוע לא נכנס לארץ, נכון? אז איך אמרת שזה ארץ ישראל? איך? ארץ ישראל בטוח. יש לך משנה, נכון, משנה, שאומרת ששלוש ארצות בארץ ישראל, יהודה, גליל ועבר הירדן. אז אתה צודק, אז רגע, אני לא מבין, אז למה משה לא נכנס לארץ ישראל? נכנס או לא נכנס?
לא נכנס
לחלק
הזה של הארץ.
לא נכנס, לאיזה חלק הוא לא נכנס?
לחלק המערבי.
לחלק המערבי, המכונה ארץ כנען. כן? ארץ זבת חלב ודבש. כן. אז לשם הוא לא נכנס, אבל כולנו יודעים שמשה לא זכה, כן, זה פסוקים מפורשים. משה מת ויהושע מכניס. בלבלתי אתכם?
עבר הירדן, אם אני לא טועה, כבוד הרב, בארץ ישראל.
אז משה נכנס לארץ ישראל. כן?
האם ההתיישבות של השבטים האלה הפך את החלק שם להיות במסגרת של ארץ ישראל?
תראה, ההתיישבות שלהם, אתה יודע את ההמשך, כן? מה יהיה בסוף? אחרי כל הדיון המאוד נוקב הזה, הם אומרים, לא, לא, לא התכוונו, אנחנו רוצים רק להשאיר פה אנשים, נשים וטף, סליחה, הם אומרים, את הצון, זוכרים? אני לא נכנס לפשט, אתם למדתם, כן? אנחנו רוצים להשאיר שם את הצון ואת האנשים ונשים וטף, אז, ואחר כך נלך להילחם, נחלץ חושים, נלך להילחם איתכם בעבר הירדן המערבי, ואז נחזור, משה אחר כך אומר, אם זה ככה, שאתם רוצים קודם ליישב שם את הנשים והטף והצון. אתם ראיתם איך כל הסוגיה הזאת מתחילה, באיזה מילה? המילה הראשונה שאני קראתי. מקנה. מה זה מקנה? אז למה לא אומרים צון? למה לא אומרים צון?
מקנה זה מלשון לקנות.
קניין.
הם חושבים על הכסף.
מקנה רב היה, ככה מדברים. ולרבני ראובן נגד היה מקנה רב, אז זה מקנה בראש, נכון? כנראה מכאן זה מתחיל, רשי על התיקון, כי אחר כך בסוף הסוגיה, כפי שאתם זוכרים בוודאי, משה מתקן אותם, וכשהוא עושה איתם הסכם, מה שנקרא תנאי בני גד ובני ראובן בגמרא, כן? שכך צריך לעשות תנאים. אחרי, אם תעשו, בסדר, אם לא תעשו, אז לא בסדר. אז רק רגע. אז אחרי שמשה מתקן אותם ועושה איתם תנאים, הוא אומר, ואם אתם תבואו איתנו למלחמה וכו', ותיישבו שם נשים, טף וצון בסדר הזה, ותראו שם את רשי, שאומר שהסדר שלהם היה קצת אחרת, בגלל שהמקנה תופס אצלם מקום כל כך חשוב, כל כך ראשוני, אז הכל יהיה בסדר. דרך אגב, השאלה שלך, למה משה אם כן כועס או מקפיד עליהם כל כך, למה הדיבור הזה הוא כל כך חריף, מקבל משנה תוקף אחרי שרואים שבסופו של דבר הוא עושה איתם הסכם? כן, אז למה אי אפשר לברר את הדברים קודם?
לא, אני שואל, יש שאלה אחרת. כן. שבן אדם, כך גם אם אתם לוקחים דוגמה, יש אנשים שלוקחים, נגיד גרים באיזה מקום, מגדלים פרות,
כן.
אז אין בזה שום בעיה.
נכון.
שבן אדם מגדל פרות ופסים את הרגולים, אז למה משה רבינו כעס עליהם? כתוב שלא היה להם מקנה.
אמנם יש הלכה מימי יהושע בן נון שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. כן, למה? משום? גניבה, כך מקובר. הם הולכים לעוד בשדות אחרים. בסדר? אבל כל זה מאוד מאוד משונה. כל השאלות האלה, אני שוב, ובגלל קוצר הזמן, אני קצת... אני רוצה להראות לכם כמה דברים כאן בסוגיה הזאת. כאשר הם באים ומדברים, הם מדברים אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה, מה הם אומרים? עטרות ולימון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וזבן ונבוא. מי יכול להסביר לי את הפשט של הפסוק הזה? אתם יודעים שכתוב שצריכים תמיד להשלים, אדם צריך להשלים את פרשיותיו, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרת ודיבון כתוב בגמרא. מה זה אפילו עטרת ודיבון? מה הכוונה? מה הרבותא הזאת? איך? כי התרגום הוא כמו... זאת אומרת, זה פסוק בלא... מה זה הפסוק הזה? ככה מתחילים לדבר? אתה רואה בדיוק, אחר כך הם אומרים, הארץ אשר ייקח, אז אולי תגיד קודם כל, הארץ אשר ייקח, אם אתה רוצה לפרט, אז תגיד אחר כך, תרד בדיוק. ועוד קשה, ועוד קשה. הם אומרים בסוף, הארץ אשר ייקח השם לפני, זה לשון פיוטית מאוד, שימו לב. הארץ אשר ייקח השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. מה הם רוצים להגיד? ולכן מה הם רוצים להגיד? זאת אומרת, הם רוצים להגיד למשה
הגלעות,
פרקטיקליה.
מה?
זה פרקטיקליה. יש לנו מגנה, יש מקום למגנה.
יש לך בדוק מים ואני צמא. נכון? אז אולי תגיד ישר. אתה לא יכול לתת לי בקשה כוס מים? זאת אומרת, מה זה כל ה... הארץ אשר יקה השם ארץ מקנה, ולעבדיך מקנה. אז אחר כך, משה לא מבין מה שהם אומרים? תגידו לי אתם, משה מבין או לא מבין מה שהם רוצים?
מבין.
כל אחד מבין, נכון? אפילו ילד בן 3 יבין את זה. אז למה כתוב לבן אחר כך? למה יש רווח להתבונן? מה יש פה להתבונן? מה, אם אני אומר לך, אני צמא, ולך יש בקבוק מים, צריך להתבונן? אתם מבינים את הקושי, יש פה הרבה קשיים בפסוקים האלה. הפסוקים האלה מלאי, אתם רוצים עוד משהו? אם מצאנו חן בעיניך, יותן, מה זה יותן את הארץ הזאת? מה זה יותן את הארץ הזאת?
איזה,
מי זה דקדוקית? מה זה יותן? איך אתה היית אומר? איך היית אומר? יותן את הארץ הזאת לבד. ובסופו של דבר הם אומרים, אל תעבירנו את הירדן. את זה אני קראתי, אם שמתם לב, בלחש. למה? עכשיו, הוא הביא. אז תסביר.
שזה העיקר שלא רצו לעבור את הירדן.
על זה משה רבינו מגיב, נכון? אתה הרגשת את זה, כן? כש... פסוק לפני כן, הם אמרו, אנחנו היינו רוצים... על זה הוא לא הגיב, רווח, לבן. ואז שוב פעם, הם חייבים לדבר, מפני שהם... אין לך דבר פחות נוח, מאשר כשאתה מדבר עם בן אדם, והוא מסתכל עליך ולא עונה לך. אז ביום הוא, אם מצאנו כן, ואז הם מבררים את עומק דעתם. אל תעבירנו את הירדן. זה בדיוק מה שאמרנו עכשיו. למה הוא לא עונה להם? הבנתם? למה? מה, לא היית אצל הרב סוקרמן אף פעם? הוא לא עונה להם כי הוא רוצה לדעת מה הם באמת מתכוונים. מה הדעה, לאן הם חותרים? האם זה רק עניין כמו שהוא אמר? מה, לגדל צון, יש את הבעיה של יהושע, אבל אפשר להתגבר עליה בגדרות וכו'. אז ודאי שזה מותר. סוף סוף זה ארץ ישראל או לא, אנחנו תכף נדון על זה, אבל בוודאי שכתוב שלוש ארצות בארץ ישראל, כולל עבר הירדן. אז מה רע בכל הבקשה שלהם? לכן הוא לא עונה להם, בני שהוא רוצה לדעת מה סוף דעתם. סוף דעתם, אל תעבירנו את הירדן. כאן, ויום הראשון. ברור.
מה,
הם
פחדו כאילו, לכאורה בהתחמה? פחדו את זה במלחמה, הם לא רצו איתם.
מה אתה מעדיף? שאלה טובה או תשובה, אני אומר את זה כבר פעמיים, אני לא יודע מה התשובה בינתיים. כדי לגלות מה התשובה, ממה הם חששו, או אני אפילו לא יודע אם הם חששו, מה עומק דעתם, מדוע הם בעצם רוצים להישאר שם. בעצם זה מה שאנחנו לומדים כאן. הם רצו להישאר שם. מדוע, איך וכולי, אנחנו ננסה בזמן הקצר לגלות על ידי סוגיה אחרת. תכף אני אשמע אתכם. סוגיה אחרת של בני גד ובני ראובן שמופיע בספר יהושע בדיוק בסוף התהליך, כי אחר כך הם עשו תנאי, הסכם, והם מסכימים אם כן לעבור חלוצים, והם יהיו אפילו הפמליה, אומר המדרש, הפמליה של יהושע, זאת אומרת הסיירת מטכ"ל של יהושע הם יהיו, כן? ועד כדי כך שאחרי 14 שנה, שבע שכבשו, שבע שחלקו, והם לא חזרו, לא היה להם אפילו רגילה אחת, כן? שום דבר. אלא 14, המדרש אומר, הם השאירו שם ילדים רכים, ועכשיו הם היו כבר אחרי בר מצווה. והם לא ראו אותם. כל כך מילאו את התנאי ומילאו את התחייבויותיהם. ואז אנחנו נגיע תכף, אחרי שאלותיכם, לפרק כ"ב ביהושע, ושם נראה דבר מדהים. אחרי שהם נתנו כבר כל כך הרבה אותות של הגינות, של אחווה, כן? תכף נראה מה קורה שם. שאלות בקצרה, כן.
אם משה רבנו רוצה שהוא יתחיל שהם מבקשים לא לעבור את הירדן,
כן.
ומשה רבנו אומר, למה אתם יושבים פה?
ואחרים
הולכים למלחמה.
כן.
אבל אם נגיד הם לא יהיו שם, אז מי יעשה את הרי? אם נגיד הם לא יהיו באזור הזה, אז מי יישב את המקום הזה? הרי הם בעצמם עושים.
אוקיי, את השאלה שלך הבנו, אנחנו נצרף אותה.
הם מיישבים את המקום.
הבנו את שאלתך, אנחנו נצרף אותה לשאלה שעדיין נשארה פתוחה ותישאר, אני מקווה, לא עד סוף השיעור וכולל. האם סוף סוף זה ארץ ישראל או זה לא ארץ ישראל? נצטרף את שאלה, התחל השאלה הזאת ונגיע לזה בעזרת השם. עוד שאלה?
נגענו.
הפתחו בבקשה ביהושע כ"ב. אז כאן אנחנו ממש עוברים לא רק 14 שנה, אלא פרק שלם בהיסטוריה של עם ישראל. כמו שכתוב בפרק י"ח ביהושע, והארץ נכבשה לפניהם. הארץ נכבשה לפניהם, וישכינו שם את אוהל מועד בשילו, והארץ נכבשה לפניהם. אנחנו אם כן נמצאים אחרי. וכפי שאמרתי, בני גד ובני ראובן מילאו ועודך מעל ומעבר את התחייבויותיהם. אתם יודעים מה זה 14 שנה להיות ציירת מטכ"ל? מדרש קטן, קח לנו שתי דקות. פרק כ"ב כתוב בפסוק ו', ויברכם יהושע וישל לכם וילכו אל אהוליהם. אם כן, מה? מקבלים ישר כוח, אולי איזה צלש, וחוזרים הביתה, נכון? כמה זמן אמרנו לא ראו אותם, את הילדים הרכים ואת נשותיהם? 14 שנה. אבל תראו מה קורה בפסוק הבא. ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם בעבר הירדן ימה, וגם כי שילחם יהושע אל אהוליהם ויברכם. שואל המדרש ילקוט שמעוני, כמה פעמים הוא מברך אותם? כמה פעמים הוא מברך אותם? אז הוא אומר, למה הוא מברך אותם פעמיים? שתי דעות יש במדרש. והראשונה אומרת, טוב, הם היו סיירת מטכ"ל, כמו שאמרנו, היו פמליה של יהושע, ובאו להיפרד ממנו אחרי 14 שנה, והוא באמת נפרד מהם. אלא שיהושע ראה שהם עכשיו חוזרים לירדן לבדם, ליווה אותם עד הירדן, וכשהגיעו לירדן שוב בירך אותם, שוב נפרד מהם. זה דעה אחת מדוע כתוב פעמיים. דעה שנייה במדרש הפוך, הם באו ליהושע להיפרד ובאמת הוא בירך אותם ונפרדו, ואז שהו במחנה עוד כמה ימים ושוב באו ליהושע להיפרד ושוב בירך אותם. מי יכול לנתח את ההבדל בין שתי הדעות הללו, ובעיקר מה משותף ביניהם? מה בעצם שתי הדעות הללו רוצות לומר לנו? מה זה קשה? אי אפשר. אתם יודעים, אחרי שישה ימים של מלחמה, כן, ששת הימים, לכל החיים זה יוצר 14 שנה. 14 שנה של כיבוש הארץ, יום יום, לילה לילה, במערבים, בזה, לא יכולים להתברן. למה אני אומר את זה? מפני שרק בגלל לא רק, אלא אם אנחנו שומעים את הצליל של המדרש הזה, את הקשרים שנוצרו עכשיו בין בני גד ובני ראובן מצד אחד ובין שאר עם ישראל מצד שני, כי יהושע זה שאר השבטים, אז אנחנו כבר לא נבין שום דבר. ומי שמכיר אותנו את השיטה שקיבלנו ממורנו הגדול הרב בחך בתנך, אז כשאנחנו לא מבינים שום דבר בגלל שאלה או קושייה חזקה מאוד, זה סימן טוב, זה סימן שאנחנו ממש בכיוון הנכון וקרובים מאוד לה. בואו ניקח מפסוק ט' ותנסו להבין מה אני לא מבין. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו. אני בפרק כ"ב פסוק ט', משילו אשר בארץ כנען ללכת אל ארץ הגלעד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה. שימו לב, נוחזו בה על פי השם ביד משה. זה התנאי בני גד ובני ראובן של פרשתנו, פרשת מטות, שעכשיו זה עתה קיבלו גושפנקה שקיימו אותו אוהו, מעל ומעבר. ואז פסוק י', ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה שם מזבח על הירדן. מזבח גדול למראה. וישמעו בני ישראל לאמור, הנה בנו בני ראובן ובני גד ורצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל ויקהלו כל עדת בני ישראל שילו לעלות עליהם לצבא. הבנתם משהו? מה קורה כאן? תגיד לי. מה קורה? אבל מה קורה? פשט קודם כל. 9.5 השבטים מכוונים את התותחים ואת הקלפי, 2.5 השבטים. על מה? על מה? מה על מזבח? רגע, למה הם עשו מזבח? גדול למראה, אתה לא יודע? בואו נקרא יחד בסוף הפרק הזה, כשהם מסבירים את עצמם. אז הם אומרים ככה, פסוק כ"ו, לא, כ"ו. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזברח. מה פתאום? זה לא מזבח של קורבנות. כי עד הוא, זה גל עד כזה, כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו, לעבוד את עבודת השם לפניו, בעלותינו, בזבחנו, בשלמנו. ולא יאמרו ביניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק בהשם. ונאמר, והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. אז למה הם עשו מזבח גדול למראה? למה? למה לחנך אותם? בבקשה? לעבודת השם. במילים אחרות, המזבח הגדול למראה הזה על הירדן, מה הוא צריך לשמש בעצם?
גשר
על הירדן, כזה בין עם, בין 2.5 ל-9.5, בין הארץ הזאת והארץ הזאת, שזה הכל ארץ אחת. הרי
זה כלומר שהם לא רוצים שישכחו אותם?
לא רוצים שידחו אותם, לא רוצים להתנתק, רוצים להתחבר. לכן בנו מזבח גדול למראה, בתבנית המזבח שנמצא איפה? בשילו ואחר כך בירושלים, כי הרי אסור לעשות כתבניתו, נכון? של המזבח בירושלים או בשילו, ודאי. אז אני אספר לכם סיפור בקצרה. פעם הזמינו אותי בשבת בבית כנסת בפרברי פריז, ואני נכנס לבית הכנסת ואני רואה על פני 3 קירות של בית הכנסת בגודל טבעי צילום של אבני הכותל. בגודל טבעי, בשבילי שהיה כבר כמה ימים שם, זה היה מרשים ביותר, ממש הכותל מולך. אז לפני שהתחלתי את השיעור אמרתי, חברים יקרים, לפני שאני מתחיל יש לי רק שאלה אחת קצרה. זה שהדבקתם כאן את אבני הכותל בגודל טבעי, זה בגלל שאינכם יכולים ולו יום אחד בלי ירושלים ובלי הכותל, וממילא מן הסתם במוצאי שבת המטוס כבר מוכן, 300 היה למדון, ואתם או שמה הבאתם את הכותל אליכם. ירושלים. אתם מתחילים להבין מה עומד כאן מאחורי הסוגיה הזאת? מה אני שואל? אני שואל מדוע מסכנים כל הזמן בני גד ובני ראובן עושים להם צרות. שמתם לב? שם במטות אולי אפשר להבין, כי סוף סוף הם עוד לא הוכיחו את עצמם, אבל גם שם. מה זה התגובה הזאת שאלנו של משה רבינו, שמיד תוקף אותם ומזכיר להם את חטא המרגלים, את כל חטאי העולם וכו'. ואחר כך כשהם מסבירים וכו', אז טוב, נו, אם זאת הייתה כוונתכם, אז בסדר, אז אתם תבואו איתנו ותדעי. עושים הסכם, תנאי בנגד. אז למה אי אפשר היה לעשות את זה קודם? ופה, בן בנו של קל וחומר. למה? כי פה, אתם זוכרים כמה ברכות הם קיבלו, כמה צלשים הם קיבלו, כמה ישר כוח הם קיבלו. 14,
אף אחד נשאר 9.5 השבטים, לא נשאר שם 14 שנה בלי לראות את המשפחה, חוץ מהם. ועוד יותר אולי אפשר לומר, הם נלחמו בשביל אדמה ש... לא להם. אתם יודעים מה זה? מילא האחרים, גם כן, זה היה מתוך אידיאל וכיבוש הארץ, אבל כל עובד איזה נגיעה הייתה כאן, כי סוף סוף הם הולכים לקבל נחלה, אבל הם את הנחלה שלהם כאילו כבר קיבלו. על תנאי. אז אם כן, הם, נכון, כי כל מלחמות ישראל צריכים לייסות על ידי כל עם ישראל, ולכן הם נלחמו לצד אחיהם, אבל אני רק מדגיש מהצד, נאמר, הרגשי, פסיכולוגי, נפשי, איזה, מה זה להילחם 14 שנה? בשבילם בעצם. להסתכן בשבילם. אז זה בסדר, הם עשו את זה. השאלה שלי היא, אתה שואל מה השאלה? לעלות עליהם לצבא? וכל זה בלי לברר? ואת מי שולחים שם, למי יש תנ"ך? את מי שולחים שם כדי להגיד להם מילים כדורבנות? פרק כ"ב. פנחס. מה, אפשר היה לשלוח את... את יהושע, איפה יהושע נעלם פה? פנחס? פנחס הוא המנהיג.
הוא
מה
נשלח את
משה רבנו? הוא שר הביטחון. מה זה? פנחס שר הביטחון. או, איזה ביטחון. כן? עם כל הקנאות של פנחס הם שולחים אותו.
אבל הוא ברית שלום יש לו.
ברית שלום, כן. בגלל הקנאות שלו יש לו ברית שלום. כי הקנאות שלו היא לשם שמיים. אם כן, מה זה הדבר הזה? אחר כך הם שומעים את ההסברים, ואז תשימו לב, בסוף פרק קו ב', פסוק למד ג', ויתב הדבר בעיני בני ישראל, ויברכו אלוהים בני ישראל, ולא אמרו לעלות עליהם לצבא לשחט את הארץ, אשר בני ראובן ובני גד יושבים בה. מה מתגלה כאן? שזאת הייתה כוונתה. אז אני לא מבין פה עוד הרבה פחות מאשר שם. מדוע אם כן לא מבררים קודם ואחר כך, אם זה לא מספק, אז אפשר תמיד להגיב. מובן השאלה? בפסוק כ"ב?
כן,
ויהי
נעם
ויאמר חמילה לנו
לעזוב
את השם לעבוד אלוהים אחרים. באיזה פסוק?
בפרק
כ"ד. פרק כ"ד פסוק. כ"ד?
כן.
פרק כ"ד.
כן.
מה זה שייך לפה?
כלומר, עם ישראל חשב מה עם
שם. לא, לא, סליחה, אני לא איתך. איפה זה כתוב מה שאתה אומר?
פרק כ"ד פסוק.
פסוק תדווה.
זה
על כל עם ישראל. ויסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. זאת לא טענה לבני גד ובני ראובן. לא, הטענה לבני גד ובני ראובן היא מפורשת. הם הקימו מזבח מבלעדי, כך כתוב בפרק כ"ב, מבלעדי מזבח השם אשר בארץ כנען. זאת אומרת, יש כאן בלעדיות מוכרחת של הכימיציון תצא תורה. הנושא כאן הוא בכלל לא קשור לעבוד הזרה, לכן לא הבנתי על מה אתה מדבר. שם זה קשור לכל עם ישראל. לפני מותו של יהושע הוא מוכיח אותם. זה נושא אחר שמקדים את ספר שופטים. זה נושא אחר. כאן אנחנו מדברים על כך שהם חשודים במה? כמו שהבנתם, אתה אמרת ירושלים של ליטה, אם היית יודע כמה ירושלים כאלה יש, ובג'רבה ובניו יורק הם הולכים להקים מרכז מבלעדי המרכז, מרכז רוחני לעם ישראל מבלעדי המרכז הרוחני. דרך אגב, תשימו לב בפרק כ' ב', במעשה שלהם כתוב שהם בנו, פסוק י', מזבח, אבל בשמועה וישמעו בני ישראל שהם בנו מה?
את המזבח, כך כתוב. נכון? יש הבדל בין מזבח סתם לבין המזבח. לכן שאלתי אותם שם, האם התמונה של הכותל זה, זה, זה כדי שיהיה לי את זה תמיד, והיו עיניך רואות, כדי שמיד ברגע שאני אוכל, אני אצא לשם, אני אעלה לשם, או שמה מדובר להקים מזבח במקום המזבח. הדבר הזה הוא מלווה את ההיסטוריה של עם ישראל מאז ועד היום.
לא הבנתי. את
מה?
בכבד
תזיין. כבד תזיין, כן.
כבר אמרו כל עדת השם.
כן.
מה על הזה אשר מעלתם אלוקי ישראל?
כן.
ושוב היום אחרי השם בבנותיכם לכם מזבח, למורדכם היום והשם.
מה המרד הזה?
אמעט למה אבון פאור.
מה המרד הזה?
לא יודע, הם משווים את זה
לאבון פאור. מה המרד הזה? תראה, קצת הלאה.
אמרת לנו אבון פאור אשר לא התארנו ממנו עד היום.
כן, 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 אני יודע. תראה בפסוק י' ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, דברים קשים מאוד, כן? אם תמאה ארץ אחוזתכם, אני עדיין חייב לכם תשובה לגבי מה זה, מה הסטטוס של המעמד של הארץ הזאת. ואך אם תמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת השם, אשר שכן שם משכן השם, והאחזו בתוכנו, ובהשם אל תמרודו, ואותנו אל תמרודו בבנותכם לכם מזבח, מבלעדי מזבח השם אלוקינו. אתה תראה בסוגיה שבסוף מסכת ברכות, נדמה לי בסמך ג' סמך ג' או סמך ד' עמוד א', שם יש מצב, אמנם בימי בית שני, בימי חנניה בן אחי רבי יהושע, יש סוגיה מאוד דומה, ששם רצו בני ישראל להקים את המרכז העולמי של היהדות האורתודוקסית בבבל. מצב שיש עדיין כמה תלמידי חכמים גדולים בארץ ישראל, אמנם המצב קשה, ביטחונית, כלכלית וכו', אבל עדיין. ואז שלחו תלמידי חכמים של ארץ ישראל, מכירים את הסוגיה הזאת, שלחו להם שליחים, כן? ויש שם סיפור שלם, כדאי ללמוד אותו, ובסופו של דבר כתוב שאותם שליחים אמרו לעם שהתאסף שם בבבל, אחרי שחנינה בן אחי רבי יהושע אסף שם סנהדרין, כדי לעבר את השנה, לעשות לוח שנה שם בבבל, והרי הלכה היא שאין לוח שנה אלא על ידי סנהדרין, מוסמך שבארץ ישראל, אז שלחו לו דברים קשים מאוד מאוד, ובסופו של דבר הם אמרו לעם שהתאסף שם, אם כן, תלכו עד הסוף, ותגידו במילים האלה, אין לנו חלק באלוהי ישראל, מה שכתוב כאן, אין לנו חלק, אם אתם מקימים לכם מרכז רוחני לעם ישראל, חוץ מירושלים, כי הרי הסוגיה מסתיימת שם כל כך למה, שנאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. כך מסתיימת שם הסוגיה. כן? אז אם אתם מסוגלים רשעות כזאת להקים בפריפריה מרכז, אז החטא הזה נקרא אין לכם חלק באלוהי ישראל, שזה יותר גרוע מעבודה זרה. זה כולל עבודה זרה, אבל זה יותר גרוע. יש כאן שאלות עד כאן. יש לנו עוד כמה חובות של שאלות שאותרנו בדרך, אבל האם כדי למקד את הדברים.
כן. איך משתלב בחצי שבט מנשה?
זה שיעור הבא, אבל במשפט אחד, אם תרצה, יש כמה תשובות בדבר, כי השאלה שלו צודקת מאוד. מי שילמד טוב טוב במתות שם יראה שהם לא ביקשו שום דבר. בני גד ובני ראובן פעם אחת, בני ראובן ובני גד פעם אחרת, מעניין, מי בראש, מבקשים להישאר שם, להישאר שם ולהסתכל על הטלוויזיה איך, מה קורה בארץ ישראל שם. כן. אז התגובה היא מה שדיברנו ועוד נוסיף קצת, אבל כשמשה בסוף עושה איתם ג'נטלמן אגרימנט, הסכם עסקת טיעון, יפה. אז בסוף הוא מצרף להם חצי שבט מנשה. אז קודם כל, למה שבט מנשה? זו השאלה שלך. השאלה שלי זה למה חצי? אם כבר, אז תצרף את... מה זה חצי? אתם מתחילים להבין קודם כל למה חצי?
זה שיהיה קשר.
דרך אגב, אם היה לנו פה מפה, אין פה מפת ארץ ישראל, אז אתם שמים לב מה שכתוב שם בפרק כף ב', את חציו נתן משה בבשן, כלומר, בשן, הגולן, כן, זה חצי, ומולם הרי מנשה בגליל, כן, מולם נמצאים אלה שיהושע נתן להם. אז אם כן, בסופו של דבר, איך לא יהיה קשר ביניהם? הרי זה קשר משפחתי מובהק, והירדן פה לא מהווה בוודאי גבול שיפריע על הקשר הזה. זה חוכמתו של משה. למה מנשה אבל? אז יש בזה כמה וכמה תשובות. אחת התשובות נמצאת בפירוש העמק דבר על הפרשה שלנו, שם תראו פירוש העמק דבר שמעמיק בשאלה. כן, בבקשה. לפי יוצאי מצרים ולפי יהושע בן נון, זה מורכב, מסכת בבא בתרא, יש שם הבנים, ברא מזכה אבא. ברא מזכה אבא, זה לא הנושא שלנו, הבנים מזכים את האבות, שם בסוגיה בבבא בתרא. כן? עכשיו, מה שיוצא לנו מזה, אני דיברתי על, אפשר לראות את זה בהרבה פנים, יש, אני לא אומר שמצינו בוודאי לא את הסוגיה הזאת, אבל מה שיוצא לנו, אם כן, החטא הזה שמלווה את עם ישראל בכל הדורות, אני חושב, עד עצם היום הזה, יש מי שיודע כאן, יש מי שאולי ידע, אבל יש ניסיונות בלתי פוסקים, בלתי פוסקים, של חלק מסוים של עם ישראל, להקים מרכזים רוחניים, וממילא מרכזים אחרים, זאת אומרת, רוחני זה מכאן מתחיל, לעם ישראל, שם, בעבר הירדן. עבר הירדן, לשאלתך הקודמת, לשאלותיכם הקודמות, שאלות תורדניות, אז אם כן, משה נכנס, לא נכנס, אתם זוכרים. התשובה היא פשוטה, התשובה היא פשוטה. עבר הירדן זה הפריפריה, דרך אגב, לפי הסדר הזה במשנה. שלוש ארצות בארץ ישראל, יהודה, גליל, עבר הירדן. איך כותב שם הרמב"ן, מי שזוכר את הביקור של הרמב"ן בארץ ישראל, אז הוא כותב, הוא בא מהגליל לירושלים, והוא כותב משהו כעין, וכמה שמתקרבים יותר למרכז הקדושה, כמה שחרב יותר. ככה הוא מספר בחזון החורבן שהוא ראה בארץ הזאת שהייתה שממה. אז אם כן, יהודה זה בוודאי המרכז, יותר פריפרלי זה הגליל, עוד יותר פריפריה שלישית, הכל משלשות הרי, זה עבר הירדן. אז התשובה לגבי משה היא נורא פשוטה. דרך אגב, זו הטענה שיש על דוד, כן? איך דוד הולך וכובש ארצות שבעת העמים, כן? ופלטין של מלך, הארמון של המלך עוד לא נכבש. זאת אומרת, הקדושה הולכת ומתפשטת מן המרכז אל הפריפריה. ולכן בעזרת השם, כשירושלים תתפשט עד דמשק, וכשארץ ישראל תתפשט, אז גם משה יהיה כלול בארץ ישראל. זאת אומרת, בזמן שאנחנו מדברים כאן, זה עוד לא עבר הירדן של קדושת הארץ, כן? זאת אומרת, זה יהיה ארץ ישראל, אבל כרגע זה לא ארץ ישראל. ואני רוצה את זה לקשור בדקות הספורות שנותרו לי, למה כל זה קורה לראובן ולגד, ואולי במידה מסוימת למנשה. תגידו לי, מה הקשר המחבר את ראובן עם גד ומנשה? למה דווקא שלוש דלם? מה? ראובן, גד ומנשה. מה המחנה המשותף?
שניהם יעקב.
כן, יש 12 מיעקב. מה? ודאי.
זמן המחירה עם יוסף.
בבקשה?
זמן המחירה עם יוסף, אולי
משהו? עם יוסף? יותר פשוט. מה המחנה המשותף? שאלה פשוטה. מה המחנה המשותף? בין ראובן, גד ומנשה.
חבלאות,
מקנה. איך? מה? אתה מתקרב, אבל...
שניהם היו קשורים לאדמה.
כל המשטר קשור לאדמה.
איך?
לא, אבל הם היו עבדו ב... לא כולם עבדו בפרות וזה. שזבולון לא היה בפרות, היה בעביה.
ראובן? בחורי אתה. גד?
באמצע.
או גם בחור, של אחד
אימו.
מנשה? גם.
בחורות.
בחורות.
מה זה בחור? בית, כף, רש, מסביר המערב. מעניין. מה זה בית כף רש? מה משותף ביניהם? כולם? כולם שתיים, נכון? שתיים, עשרים, מאתיים, בכור. אתם יודעים מה זה בכור? בכור זה אדם, אתם לומדים הרב שרקי, לא? זה תורתו של מורנו הגדול הרב אשכנזי. אז הוא מסביר בין היתר על קין והבל. הוא מסביר שמי שנולד ראשון, יש פה בכורות? בכורים? יש. יפה מאוד. אז אם כן, כשנולדת הראשון, זה היה מזמן, אז איך הרגשת? הרגשת שאתה יחיד ומיוחד, נכון? בלשון הנביאים זה נקרא אחד. כשאני אומר שמה ישראל השם, אלוקינו השם אחד, מה אני מתכוון אחד? אחד הכוונה שלם. בלשון הנביאים אחד הכוונה שלם. לכן אין שניים, כי הוא שלם. כי אתם זוכרים דבר אחר ברש"י, כשיש תשובה אחת שהיא לא מושלמת, אז יש תשובה אחרת, נכון? אז אחד פירושו שלם. בבקשה? בדיוק. הוא לא מושלם. לא שהוא לא מרוצה. אין תשובה אחת שהיא מושלמת. לכן יש שתיים. אבל אחד פירושו שלם. לכן כשנולד האחד, אז הוא מרגיש שהוא שלם. איך אמר קין לפני שנולד הבל? אני כאן. לא צריך שום דבר. כתוב התוסף ללדת, תוספת כזאת. לא נצרכת במיוחד. את אחיו, כי איך באמת אפשר לתת לו מעמד לילד הזה, אם לא כאח לראשון, שהוא נמצא. ובסוף, איזה שם נותנים לו? הבל. האח, הבל, כלום, כלום. משהו שהוא כלום. כי זה באמת כלום, כי אני פה, אומר קין. אז זה הרגשה של האחד יחיד ומיוחד שנקרא בכור. אבל אז אחרי 9 חודשים בדרך כלל, או קצת יותר, או קצת פחות, מגיע השני. ואז השני אומר, היי. מה הוא אומר בעצם היי? הוא אומר, תשמע, שלם אתה לא. אמנם אתה גדול, אתה גדול מכולם. אתה זה שידע לחנך אותנו בית כף רש. אתה זה שידע לחנך אותנו לשניות, להשלמה, לזה שאתה ואני יחד נהיה אחד שלם. אבל אתה לבד לא. ואז בדרך כלל זה עובר לא כל כך בקלות. וכמובן, איך אפשר ככה לוותר על השלטון האחד והיחיד והמיוחד, אחד העם, מלך. אז, אבל אם אתה תצליח, אתה תהיה המחנך הכי גדול. ולכן היה ראוי ראובן לקבל כהונה, מלכות, ובכורה. ואת שלושתם הוא הפסיד. את הכהונה נתנו ללוי, ואת המלכות נתנו ליהודה, ואת הבכורה נתנו ליוסף. והנה עכשיו 3 בכורות, והם מבקשים, או 2 לפחות, ראובן וגד, מגיעים לפריפריה של ארץ ישראל, שזה חלק במקרה הטוב. זה לא הכל, זה רק חלק. והם אומרים, החלק זה הכל. הגענו. אל תעבירנו את הירדן, מישהו שאל קודם, אז מה, סתם נוחות? לא, זה לא רק עניין של נוחות כלכלית, אם כי גם זה. אבל יש כאן אידיאולוגיה, שהחלק הוא הכל. אני הבכור, אני הכל. ולכן הם הגיעו לשם, לפריפריה, ואמרו, זה בסדר. להסתפק בקצת קדושה. נכון שזאת נטייה מסוכנת מאוד בכל התחומים. כל אחד מאיתנו, לא רק אלה, סליחה, לא רק אלה שמקימים מרכז בניו יורק ותלפיות, תל שכל הפיות פונים אליו, ירושלים, אני אמר. אבל יותר מזה, הסכנה הזו קיימת בכל אתר ואתר, בכל התפתחות קדושתית של האדם. האדם שמתפתח נוטה באופן טבעי, וצריך להילחם נגד הטבעיות הזו, נוטה להסתפק במועט, או בקצת יותר, או בראשית צמיחת גאולתנו. אז זה ראשית. על ראובן כתוב, ויר ראשית לו. כן? בברכות שהוא מקבל ממשה, ויר ראשית לו. הוא לקח את הראשית ואמר, זה כבר אחרית. הגענו. על זה כעס משה רבינו. על זה הקפיד מאוד משה רבינו. על זה אמר לו משה רבינו, מה, את כל החטאים אתם מזכירים לנו? את חטא המרגלים מזכירים לנו? אתם לא רוצים? אבל זה ארץ ישראל! לא, קודם כל זה יהיה. עכשיו אנחנו רק בראשית, באחרית זה יהיה ארץ ישראל. אבל אתם צריכים לבוא איתנו כדי להפוך את הראשית לאחרית. שאלות? ברור יותר? קצת ברור יותר? יפה, כל הכבוד, נכון. אז לכן, זה הסכנה שעורבת לכל התפתחות של קדושה. אם במקום, אם בנפש, ואנחנו, אם בזמן, להגיד שהגענו. ולקחת את הראשית ולהגיד כבר הגענו לאחרית.
וגם הראשית הזאת מתקשרת עם כל עמי העולם. יש לנו פסוק של השבוע בהתחלה.
ראשית גויים.
ראשית תבואתו, כל בחורה ושמו.
יש גם ראשית גויים עמלק.
כן, אם אנחנו ראשית, כל הגויים האחרים.
יפה.
אבל יש לי שאלה כבודה, אבל יכול להיות זה שהם אמרו שהם הולכים לשם, זה מה שמתאים לאישיות שלהם.
נכון, זה מתאים לאישיות שצריכים...
הרי בן אדם, אי אפשר בן אדם, איך אומרים? אי אפשר שבן אדם יהיה הכל, נכון? אז לאישיות שלהם מתאים לגור במקום כזה.
כן, לאישיות שלהם מתאים לגור במקום כזה, ולתקן את הצד הפסול של האישיות הזה, הזאת על ידי מה שמשה אמר להם.
לא הבנתי מה הבעיה.
אתם תחלצו. אמרנו, לקחת חלק ולהגיד יש פה הכל, זה לא רע. זה החבר הידיעה. קצת סבלנות. להפוך, לקחת את ההווה ולהגיד אנחנו כבר בעתיד, זה דומה מאוד לחטא של קורח. אני לא רוצה עכשיו להאריך, אבל קורח אמר, כל העדה כולם קדושים. באיזה זמן? הוא דיבר, הווה. אז מה קורח? זה כמו משה רבינו, להבדיל. גם משה אמר, קדושים תהיו, כי קדוש אני, וכו', נכון? רק שמשה דיבר בזמן, ומה בין ההווה לעתיד?
הרבה.
מה זה הרבה? כל התורה כולה. כל התורה וכל המצוות. כל המאמץ וכל העמל. עמל פירושו להפוך מן הכוח אל הפועל את מה שיש בפוטנציה של האדם, בפוטנציה של האומה. אז כשאתה אומר, דרך אגב, ראובן וקורח יש להם קשר עדו. איזה? נו, שם בדגלים אתה דיברת. כן? אז מסבירים, אוי לרשע ואוי לשכנו. כן? למה 250 איש היו של ראובן? אבל זה לא רק במקרה, כי כשאומרים אוי לרשע ואוי לשכנו, אומרים, נו מסכן, אם הוא היה גר במקום אחר, זה לא היה, זה לא ככה. איך אמרת? זה תלוי במבנה האישיות שהם היו אחד על יד השני. מבנה אישיות שהסכנה תמונה בה, לקחת את העתיד ולהביא אותו להווה. להגיד, אנחנו כבר עכשיו אנחנו במצב העתידי. הדבר הזה מסוכן מאוד, כי הוא מרפא ידיים, הוא מבטל כל צורך בעמל שהוא עיקר האדם. אדם לעמל יהודה. תודה רבה, אני חייב לעזור.